ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף פי ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף פי ט' עמוד א'. אנחנו ממשיכים במידות הלך שראינו במשנה, ומה היה התפקיד, התועלת של אותם מידות. חצי לוג שמן לתודה, לקורבן תודה, שבנוסף לכבש שנשחט היו 40 לחמים. 30 מתוך 40 היו מצה, 10 מהם היו חמץ. הנושא שכתבנו בשוליים ממול, מחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, מהו המקור לחצי לוג שמן של לחמי תודה. תניא, נמשיך בגמרא. רבי עקיבא אומר, מה תלמוד לומר לגבי קורבן התודה? כתוב בשמן שני פעמים. רש"י בשורה הראשונה מביא את הפסוק, מה תלמוד לומר בשם השמן שני פעמים? חלות מצות בלות בשמן ולקיקי מצות משוחים בשמן. כעת אתם רואים בגמות שלנו, הגמות המסומנות, הש"ס עוזר, קטע בסוגריים, בשוליים יש כוכבית וכתבנו סוגריים לשם דילוג, בתוכן לשון דבי תיקון. אז אנחנו נדלג רק לקבל את הטעם של רצף הלימוד. אחרי ששאלנו מה הסיבה שנכתב בשמן פעמיים, הגמרא אחרי הסוגריים אומרת, אילו לא נאמר בשמן כל עיקר, הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג. לוג זה המידה, מידת השמן שלכל המנחות הסטנדרטיות, נקרא לזה. עכשיו שנאמר בשמן בשמן, הווי ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מעט הכתוב לחצי לוג. נחזור כעת לקטע שבסוגריים, אילו לא נאמר אלא בשמן אחד, הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג. עכשיו שכתב בשמן בשמן, כלומר פעמיים, הווי ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מעתו הכתוב לחצי לוג. כאן הבעיה במה שאמרנו עד עכשיו, הגמרא שואל בתמיהה, ריבוי אחר ריבוי, חד ריבוי הוא. זאת אומרת, אם היה כתוב בשמן אחד, אז הייתי חושב ללוג. עכשיו שכתוב בשמן השני, אתה קורא לזה מה? ריבוי אחר ריבוי. אבל בשמן הראשון לא היה ריבוי. אמרת שאם היה כתוב בשמן אחד, הייתי חושב שזה אומר שהתודה הוא ככל המנחות. זה לא מתפקד כריבוי. אז איך אתה מסתכל על הפסוק הזה כריבוי אחר ריבוי? אז הנה התיקון, אלא אילו לא נאמר בשמן כל עיקר, אם התורה פה בקורבן תודה לא היה מזכיר את המילה בשמן בכלל, הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג. הייתי מעצמי אומר, בסדר, הנה סוג של מנחה, ומנחה יש לו לוג שמן, אז גם פה בלי אפילו צורך לכתוב בשמן אפילו פעם אחת. עכשיו שנאמר בשמן בשמן, הווי ריבוי אחר ריבוי, כלומר אפילו בזה שנכתב בשמן פעם אחת זה כבר נחשב ריבוי. ומה עכשיו יש לנו פעמיים? זה נקרא ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. זה מכללי הלימוד, כללי התורה, שיש כזה תופעה, ריבוי ועוד פעם ריבוי, אנחנו אולי אומרים בלשון העם שלנו כעת בשעת ההקלטה, זה נקרא הפוך על הפוך. אתה בא לרבות, ועוד פעם לרבות, מה התוצאה? למעט. מהתורה כתוב לחצי לוג. יכול יהיה חצי לוג זה מתחלק, כוונה מתחלק בשווה לשלושת מינים. מה הם שלושת המינים שבמצה של התודה? אמרנו שקורבן תודה יש גם חלק של חמץ. כעת אנחנו מסתכלים על הלחמים שהם נשמרו מי להחמיץ. אז האם אותו חצי לוג מתחלק בשווה לשלושת מינים? מה הם? לחלות ורקיקין ולבוכה. אלו זה השמות של אותם שלושת מינים. אז על זה אנחנו עונים, לא, זה לא מתחלק בשווה. כשהוא אומר בשמן, ברוויחה, שאין תלמוד לומר. עצם זה שיש חלות שנקראים רווחות. אין צורך לתורה לכתוב פה, בתודה, שיש צורך לשמן. למה? כי כבר נאמר במנחת החביתין של כהן גדול, שגם הם היו אותו סוג, כאילו רווחה, ושם כתוב שמן. אז זה מה זה כוונת הגמרא פה, כשהוא נקרא את השואה עוד פעם, כשהוא אומר בשמן ברוויחה שאין תלמוד לומר, אין צורך לכתוב פה בתודה השמן. אז למה בכל זאת נכתב ריבה שמן לרוויחה? הרוויחה היא אחת משלושת סוגים, אבל היא לא מקבלת רק שליש מאותו חצי לוג. הכיצד? מביא חצי לוג שמן וחוצהו. מה זה חוצהו? חצי חצי. אם אנחנו מדברים על חצי לוג, אז יש לנו שני רבעי לוג, רביעית הלוג. חציו, דהיינו רביעית הלוג לחלות ולרקיקין, וחציו לרוויחה. זאת אומרת רבע לוג לרוויחה. אם היינו לוקחים את החצי לוג ומחלקים אותו בשווה ביניהם, היה שישית לוג לכל אחד, כי שלוש כפול שישית אתה מקבל חצי. אבל לא כן הדברים למסקנה. הרוויחה מקבלת לא שישית אלא רבע לוג, דהיינו זה יותר. וזה הכוונה במה שנאמר פה, זה שכתוב התורה, שכתב התורה בשמן עץ רוויחה, זה לריבה שמן לרוויחה, רבע לוג במקום שישית לוג. אמר לו רב אלעזר בן עזריה, עקיבא, אם אתה מרבה כל היום כולו בשמן בשמן, איני שומע לך. דרך הלימוד שלך להגיע לשיעורים שהזכרת עד עכשיו, דרך הכפילות בלשון שמן, אני לא מקבל את הדרך הזה שלך. אלא חצי לוג שמן לתודה, שזה הנושא שלנו, יש עוד שני נושאים, וביא שמן לנזיר, ואחת עשר יום שבין נידה לדינה, בין נידה לנידה, הלכה למשה מסיני. זה החצי לוג הוא מסורת בעל פה, ולא על פי הפסוקים שהציטטת. אז אין להם מחלוקת בכמויות, אלא המחלוקת היא במקור. רש"י למעלה בשורות הקצרות, הלכה למשה מסיני הוא דחציו לחלות וחציו, חציו כוונה של החצי לוב לחלות וחציו לרווחה, ולאו מקרא אתי. אנחנו לא ניכנס לשני הדברים הנוספים, הרביעית לוג לנזיר ובפרט הדין של 11 יום שבין נידה לנידה. רש"י כן מרחיב מה פירוש הדברים האלו. אנחנו נחכה בעזרת השם למסכת נידה לראות הרחבת הדברים שם. בלוג היה מודד. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. הדאמרינן דאיסרון סולת, בעי לוג שמן. מחלוקת תנאים אם בעינן לוג לכל עיסרון ועיסרון, או שהלוג בא כחלק ממנחה, ואפילו מנחה של 60 עיסרון. סגי מספיק, כלומר, בלוג אחד. הגמרא, תנו רבנן, אנחנו פותחים בברייתא שמביא ציטוט מספר ויקרא פרק י' ד' פסוק ח' א'. הוספנו בשוליים בגמרות שלנו, גמרות המסומנות השס עוזר, את הפסוק במלואו, והוא נמצא במסגרת מצורע עני. הפסוק, ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לחפר עליו, ויסרון סולט אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן. עכשיו הביתה, במצורע אני הכתיב ויסרון בלול ולוג. אתם יכולים לראות בגמות שלנו שאלו הם אינם מילות רצף בפסוק, אלא במוקדם בפסוק יחסית כתוב ויסרון, אחר כמה מילים בלול, ואחר כך ולוג. לימד על יסרון שטעון לוג, דברי חכמים. הכוונה שכל יסרון ויסרון שהאדם מביא בתור מנחה צריך להוסיף לוג על כל יסרון. רבי נחמיה ורבי אלעזר בן יעקב אומרים, אפילו מנחה של 60 עשרונים אין לה אלא לוגה, לוג אחד, שנאמר למנחה ולוג שמן. גם זה בפסוק שהבאנו מקודם. אגב, המילים האלו הם נמצאים כן ברצף בשלוש מילים האחרונות בפסוק. נמשיך בגמרא. ורבי נחמיה ורבי אלעזר בן יעקב, היי יסרון בלול ולוג מי אבדילי, מה הם לומדים מאותו ציטוט שהביא התנא קמא, שתנא קמא זה לימד על כל יסרון ויסרון צריך לוג, מה הם שחולקים לומדים מזה? תשובה, ההוא לגופי דקאמה רחמנה לייתי חד יסרון. אין דרשה מיוחדת שיוצא מהמילים האלו, אלא לדין הבסיסי שמי שמתנדב להביא מנחה הוא צריך להביא יסרון אחד מינימום, יסרון אחד. אני צריך לתקן טעות, הכוונה פה לגופי שהמצורע אני, אותו פסוק שציטטנו מקודם שמדבר במצור עני, שמצור עני שהוא מביא בהמה אחת בלבד, דהיינו האשם, שהוא צריך להביא יסרון אחד. ואידך לגופי לא יצטרך, החכמים לא אומרים שלא צריכים פסוק לגופי שהאשם שמביא מצור עני צריך יסרון אחד. מדגלי רחמנה גבי מצורע עשיר שלושה קורבנות ושלושה עשרונות, אחה ואני דחד קורבן האשם חד יסרון, כאילו שומעים על אותו יחס. אגב, זה שהמצורע עשיר מביא שלוש קורבנות זה מובא בויקרא פרק י' פסוק י', שמה כתוב וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה. הרי מנינו עכשיו שלוש בהמות, והוא שלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ולוג אחד שמן. אז זה אצל המצורע עשיר שהוא מביא שלושה בהמות, שלושה עשרונות. אז הממילא המצורע עני שמביא בהמה אחת יביא יסרון אחד. לכן לפי החכמים אותו פסוק, אותו ציטוט פנוי ללימוד שלהם, שעל כל יסרון שאדם מביא כמנחה הוא צריך להוסיף לוג אחד לכל יסרון ויסרון. ואידך חוזרים לרבי נחמיה ורבי אלעזר, הרי לכאורה מה שהחכמים הוא שיכולתי ללמוד מקורבן מצורע עשיר למצורע עני, אומרים יצטרך, אני בכל זאת צריך במצורע עני לכתוב שהוא מביא יסרון אחד. סרקת הייתה חמינה, בלי הפסוק הייתי חושב, הואי וחס רחמנה עלי, התורה הולכת לקראת לטובת העני, לעטויה בדלות, במקום שלוש בהימות, מה מביא המצורעני, הוא מביא בהימה אחת ושתי עופות, זה הכוונה בדלות. אימה לא ליבאי מנחה כלל, היה מקום לחשוב שאין צורך למנחה בכלל. ואידך החכמים, מה הם עונים לטענה הזאת? לגמרי לא אשכחן שמצורע יביא את הקורבנות שלו, אפילו אם מדובר בעני, שלגמרי להביא זבח בלי מנחה כלל, זה לא מצינו. ולכן אני לא צריך פסוק לכתוב דבר שלא הייתי חושב אחרת. עכשיו חוזרים לרבנן, מה הם לומדים מהמקור של רבי נחמיה ורבי עזר בן יעקב. ורבנן היי למנחה ולוג שמן לשיטתם, אפילו אם מדובר במנחה גדולה, הם לא סוברים שמספיק לוג אחד, בניגוד לדעתם של רבי נחמיה ורבי עזר בן יעקב. היי, הפסוק שלהם, מהי עבדי לי, מה הם לומדים משם? תשובה, ההוא למתנדב מנחה שלא יפחות, שהוא לא יפחות כמות סולט מדבר הטעון לוג. ומייניו, מה זה הדבר הטעון לוג? הרי אנחנו דורשים את הפסוק, לכן הניסוח הוא כזאת. אז מה זה מי שמתנדב מנחה שלא יביא דבר כמות סולד מדבר הטעון לוג? ומייניו, יסרון. יסרון זה הכמות שטעון לוג, אז לכן מי שמתנדב להביא מנחה, כך הוא צריך להביא באופן מינימלי. ואידך רבי נחמיה ורבי עזר בן יעקב תרתי שמת מינה, הם לומדים שתי הלכות האלו מאותו ציטוט, דהיינו שאדם שמתנדב מנחה להביא פחות מעשרון, וגם דינם שאפילו מנחה גדולה מספיק לוג אחד. אמרנו במשנה מבחינת מידות, שישה כוונה לוגים זה חצי הין לפר, ארבעה לוגים לעיל ושלושה לכבס מנלן. כאן הגמרא שואלת, מנלן שהין זה מידה של 12 לוג, תכתיב ונזכהם חצי ההין יהיה לפר. הין תריסר 12 לוגי אביה, דכתיב שמן זית הין, זה מופיע בשמות פרק למד פסוק חב דלת, וכתיב בפסוק למד א' כתוב שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. המילה זה בגימטריה תריסר אביין, אז מהגימטריה של זה 12 אני לומד שהכמות שמוזכר בפסוק מקודם שמן זית הין זה 12 לוג. ממילא חצי הין שישה לוגין, שלישית ההין ארבע לוגין, רביעית הין שלושה לוגין. בסוף המשנה ראינו שלושה ומחסה לוג למנורה, חצי לוג לכל נר. מנה הנימילי זה תנו רבנן. אנחנו בנושא החדש שמופיע בשוליים, חצי לוג שמן לכל נר של המנורה. מה המקור לדברים האלו? אז כתוב במנורה בשמות פרק חב זין פסוך חב א', מערב עד בוקר. ומה זה אומר לנו? תן לה מידתה, כלומר מידת השמן שתהיה דולקת והולכת מערב עד בוקר. דבר אחר, שניתן ללמוד מהפסוק מערב עד בוקר, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד. רש"י קצת למעלה מפה, שכאשר מערב עד בוקר, שתהי קשרה אחר תמיד בין הארבעים, ואחר כל העבודות של העבודות היום, אלא זו. זה מעשה הדלקת המנורה, במילים פשוטות, היא מתבצעת בסוף שעות היום בבית המקדש. ושיעו, ממשיכים בגמרא, ושיעו חכמים חצי לוג מאולתה ועד צפרה. החכמים הגיעו למידת, מידת השמן, מידת השמן שצריך להיות חצי לוג, שזה מספיק להדלקה, הדלקת הנר, נקרא לזה דליקת, הבערת האש מהלילה עד הבוקר. עכשיו, איך עשו או איך הגיעו לשיעור הזה בפועל? איקה דיאמי מלמעלה למטה שיערו, ואיקה דיאמי ממטה למעלה שיערו. הדעה הראשונה, מלמעלה למטה, כלומר הם שמו נגיד לוג שלם וראו שזה יותר מדי, לא צריך כל כך הרבה, אז הפחיתו עד שהגיעו למסקנה שמספיק חצי לוג להדלקה מתחילת הערב, מתחילת הלילה עד הבוקר. הדעה השנייה אומרת הפוך, הם שמו מעט, ראו שזה לא מספיק, הוסיפו והוסיפו והוסיפו, עד שראו כמות המספקת, אותו כמות, היינו חצי לוג. מה ההיגיון שעומד מאחורי שתי הגישות האלו? מה דמר ממטה למעלה שיהו שהתחילו עם הכי פחות ואז ראו שזה לא מספיק והוסיפו? התורה חסה עם המונה אנשי ישראל, כלומר חבל לשים יותר מדי, ההפך, תצמצמו כמה שניתן, כי זה כלל ידוע שהתורה חסה עם המון אנשי ישראל, איפה שאפשר לחסוך מהציבור נחסוך. אומן דאמר ממעלה למטה שיערו, שלא לא צמצו, לא פעלו בצמצום. אין עניות במקום עשירות, כשמדובר בבית המקדש, המקום של עושר, המקום של נקרא לזה מלכותיות, אז זה לא המקום לפעול במידת הצמצום. אז כמובן זה נושא בפני עצמו, מתי מפעילים את השיקול של התורה חסה ממון שסר, ומתי מפעילים אין עניות במקום השירות באופן כלי, כי באמת שני המושגים האלו הם מושגים תקפים. זה כפי שאמרנו צריך לחקור את הנושא כנושא בפני עצמו. עכשיו המשנה, הנושא תערובת נסחים. אנחנו הוספנו בשוליים טבלה כמויות סולת וכמויות שמן או יין לכל אחד מסוגי הבהמות. פר למשל צריך שלושה עשרונים וחצי הין, שזה שישה לוגים. איו, שני עשרונים, ארבעה לוגים. אם נשים לב ליחס ביניהם, זה אותו יחס. כלומר, אם אני אומר שלושה עשרונים ושישה לוגים, לכל עשרון שני לוגים. אם אני אומר שני עשרונים וארבע לוגים, זה אותו דבר, לישון אחד, שוב פעם, שני לוגים. כשאני מרגע לכבס, כתוב יישון אחד, שלושה לוגים, רואים שלכבס יש יחס שונה בין השמן לסולת. ההקדמה הזאת היא חשובה להבנת המשנה. כתוב במשנה, מערבין נזקי פרים בנזקי אלים. אפשר לערבב, אחרי שהכנתי את המנחת נסחים לפר, מנחת נסחים לעיל, אין בעיה לערבב אותם. ברבנו גרשום שלוש שורות מסוף הפירוש שלו, יש לנו כוכבית אצלנו בגמרות המסומנות, מה כותב? מערבין נזקי פרים, היי נזקי משמן ומנחה ויין, הכל ביחד קרי נסחים. ואחי כמר, מערבין נזקי פרים בנזקי אלים, אף הפי דלפר איתלי שלושה יסרון סולט וחצי אין שמן וכן יין, ולאיו שני יסרון ושלישי הין שמן וכן יין, אף הפי כן מערבין נזקיהם זה בזה, דזה וזה בלילתן אבה, דלכל אבי שני לוגים שמן ליסרון, כפי שאמרנו מקודם אותו יחס. ומערבי נמי נזקי כבשים ונזקי כבשים, כמו נזקי תמידים במוספים שזה וזה בלידתן רכה, שלושה לוגים שמן לאיסרון. וכן נזקי כבשים של יחיד ונזקי כבשים של ציבור, וכן מערבי נזקי כבש, הרבנו גרשום ממשיך בעמוד ב' של היום בנזקי אותו של אמש, כדמרן מביא אדם זבחו היום בנזכור ונוסחיו למחר. אז כל זמן שאתה שומר על נסחים שיש ביניהם אותו יחס, אין בעיה לערבב. אגב, שהיין הוא כמובן הוא מובא בנפרד מהסולת והשמן, שמן מעובב עם הסולת, לא מעובבים יין, יין מובא בנפרד, אבל עניין של הכמויות של יין לפר ויין לעיל, הכמויות מבחינת היחס שלהם לסולת שמביאים אותו יחס שלכל יסרון אחד יש שני לוגים. אנחנו חוזרים למשנה, כפי שאמרנו שאפשר לערבב נזקי פרים בנזקי אלים, נזקי כבשים בנזקי כבשים, של יחיד בשל ציבור, כלומר נזקי כבשים של יחיד עם נזקי כבשים של ציבור. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' של יום ושל אמש, אבל אין מערבים נזקי כבשים בנזקי פרים ואילים. ואם בללן אלו בפני עצמם, הפרים בללן הכינו את המנחה עם השמן של הפרים בנפרד, ואלו בפני עצמם הכינו את המנחת נסחים של הכבשים בפני עצמם, ואחרי שהם הוכנו ונתערבו כשרים. אם כלומר היה תערובת עד שלא בלל, כבר מוקדם יותר, פסול. הכבש הבא עם העומר, מנחת העומר בתת זיין ניסן, אבל בי שמנחתו כפולה, שם הכבש במקום יסון אחד שני יסונים, לא היו נסחיו כפולים. אותו כמות כמו לאיסון אחד היו מביאים לשני איסונים. לפני שנתקדם, אנחנו מיד בפתיחת הגמרא רואים סימונים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו אומרים שהמשולש משפיץ למעלה הם קושיות, זה חלק ממעקב, והמשולש הפוך עם השפיץ למטה תשובות. אז יש לנו קושיות ותשובות, זה יתפוס כמה שורות שלנו בגמרא. נמשיך במה שכתבנו בשוליים. עד הקטני במשנתנו, מערבין נזקי פרים בנזקי אלים, האם הוא לכתחילה או רק בדי עבד? אנחנו גם כן הבלטנו את שמו של אביי בצורת כתר. הגמרא ורמינו, אנחנו נעלה פה מקור תנאי, לכאורה סותר את משנתנו. ציטוט מהפסוק והקטירו, ומה לומדים מזה? שלא יערב חלבים וחלבים, חלב של קורבן זה עם חלב של קורבן זה, ואנחנו צריכים להוסיף בו, והוא הדין לנסחים, כל קורבן בנפרד, אין תערובות. אמר רב יוחנן, רב יוחנן עונה, אם נתערבו כאמר, המשנה שלנו זה בלשון, צריכים להבין אותו בלשון בדיעבד. שאלה, אי הכי, בהמשך המשנה שלנו, כתוב, אין מערבין נזקי כבשים בנזקי פרים ואילים. וכאן המשנה שאתה אומר, כבר בהתחלה הוא בלשון דיעבד, והמשנה בפתיחה היא באמת בלשון חיובי, ואתה אומר, גם הלשון החיובי הוא רק בדיעבד, כשמשנתנו לשיטתך תתבטא בלשון שלילה, אז זה אומר שכמו שהגמרא אומרת עכשיו, אפילו נתערבו נמי, לא, שאם הם באמת נתערבו, זה לא יהיה כשר בכלל. והמידה קטני סיפה, בללן אלו בפני עצמן, המנחת נסחים של פרים, ואלו בפני עצמן הכבשים, ונתערבו כשרים, זה בדיעבד. ואומרים פה בדיעבד זה כשר, מכלל דרשה שדיברה לא לשון ונתערבו אלא לשון מערבין, ככה במשנה בהתחלה כתוב מערבין נזקי פרים ונזקי אלים, הרשה לכתחילה כאמר. ואז אנחנו אומרים שהדר קושה לדוכתה, השאלה המקורית חוזרת, מה עם הדרשה והקטיר שלא ירבב? אמר אביי, הכי כאמר. לפני שנתקדם, אנחנו נרד לרשי בכתב יד, יש לנו כוכבי בתוך הרשי שם, אמר אביי, ודאי דמערבין דמתניתין, הלשון של מערבין שפתח, שנפתח בו המשנה, לכתחילה כאמר, לשון לכתחילה, ולא תקשי, ואל תקשה כמו שהקשינו והקטירו, שחשבנו שזה מלמד שאין לערבב. דהכי כאמר, מערבין יינם לכתחילה, אם כבר נתערב סרטן ושמנן, אבל שמן וסולת לכתחילה לא, משום ותירו. כלומר, אדם מביא, או מביאים, הציבור מביאה קורבן פר וקורבן עיל, אין לקחת את הכמויות של הסולת לפר ועיל והשמן של פר ועיל ולערבב אותם ביחד בשלב הראשון, לא לעשות את זה. אבל מה אנחנו אמרנו? שאם קרה תערובת כזאת, אז אפשר להתחיל לערבב את יינם. דמתניתין שמיע ליה לאביי דלא מתרצי אלא הכי. אביי שהוא הדובר כעת בגמרא, ויש לנו את הסתירה של המשנה עם המקור של והקטירו, היישוב שם זה רק ככה, מערבין נזקי יין של פרים בשל אלים, אם נתערבו סרטם שמנם כבר, ואם לא, ואי לא, לא. למה לכתחילה לא לערבב את הסרטות והשמנים של הפרים והאילים? דילמה אתה לאהובי נמי סולד ושמן לכתחילה, או ליתר דיוק נסביר עוד פעם. אמרנו פה המערבין הוא הלשון לכתחילה על היין, אבל זה רק אחרי המעשה רק בדיעבד אם נתערבב הסלט והשמן של הפרים והעילים. אז למה לכתחילה לא לערבב את היין גם אם לא נתערבו סרטן ושמנן? למה על היין לא אומרים לכתחילה בכל מקרה? ומה שרשי אמר, דלמטה לערוב אינה מסולד ושמן לכתחילה, וכבר אב והקטירו. כי הדרשה שהקטירו אומרת לנו, לא לערבב סולד ושמן של פר ועיל לכתחילה. ואין מערבים נזקי יין של פרים, ואילים ושל כבשים ואפילו נתערבו סרטן ושמנן דהם מפספסו סרטן ושמנן. אם קרה תרובת בין של פרים וכבשים וזה כבר פסול ולכן אין לערבב את יינם אחר כך ובעלתי אחרים ואחרים לא נתערבו ילקח יינמי לא מערבים בעלילן אלו לעצמן הכינו את המנחת נסחים של הפרים לבד בקשרות ואלו של הכבשים לעצמן ונתערבו כשרות ומתערבים אף היין לכתחילה ומעט שלא בלל פסול ויין נמי לא מערבים. טוב, אנחנו נחזור לגמרא. הגמרא הרי היא בקיצור נמרץ, אבל רשי בהחלט משלים את כל התמונה. אז אנחנו נחזור לבאי בכתר. עוד פעם, אמר באי, אחי כמר, איך ליישב את המשנה שלנו עם הברייתא שהקטירו? ככה, מערבין, יינם, זה המשמעות של משנתנו, אם נתערב סרטן ושמנן. והברייתא שהקטירו לימד אותנו שלכתחילה לא לערבב סרטן ושמנן אפילו של פרים ואילים, יש להכין אותם בנפרד. אבל אם קרה שנתערבב סרטן ושמנן, אז מותר לכתחילה לערבב יינם. הגמרא שואלת, ויינן לכתחילה לא? והתניא, באמת ואומרים שאין מערבים נזקי כבשים ונזקי פרים ואילים בסולת ושמן, אבל יין מערבים. אז מכאן רואים שגם בנגיד מצב גרוע כשמדובר ביין מערבים לכתחילה. אלא אמר הבית, אז הבית בא ומתקן מה שהוא אמר מקודם, היכה דהוקטר סרטן ושמנן מערבין יין לכתחילה, היכה דלא הוקטר אם נתערב סרטן ושמנן מערבין נמי יינם, ואם לאו, כלומר אם אם לא נתערב סרטן ויינם ושמנן, אין מערבין את היין דלמעתי לעובי סולד ושמן לכתחילה. ואז הוא עובר על והקטירו שהזכרנו מקודם. אנחנו שוב פעם נחזור לרשי בתו יד, ויין באמצע איפה שעצרנו מקודם, נמשיך משם. הגמרא שאלה ויין לכתחילה לא, אם לא נתערב סולת ושמן כבר, כי עד הנקודה הזאת חשבנו שרק אם נתערב סולת ושמן אז אפשר לדבר על תערובת לערבב יין לכתחילה. מה אם לא נתערב סולת ושמן? האם אי אפשר לערבב יין לכתחילה? במה דבורים אמורים? דאין מערבין מנחת פרים במנחת כבשים בסולד ושמן דבני אקטרנינו והווי בכלל והקטירו, אז כל ההגבלה היא רק בסולת ושמן, כי מהם אותם מקטירים באש. אבל יין הוא לא חלק מהסיפור הזה, כי יין לא נכנס לאש, נכנס לשיטים שהיו בראש המזבח. היכה דהוקטר סוטן ושינן, ממשיך רשי, אם הוקטרו אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו כהיל חתן, מעווין יין לכתחילה דלקה למחה שלמידי, והאחי מתוק מברייטה דקטני, אבל יין מעווין. ותנה נסקי פרים בכבשים, ועדין נסקי פרים בשל אילים, זה בתוספתה, לא קטני מעווין נסקי פרים בשל אילים, אלא אחי קטני, אין מעווין נסקי פרים בנסקי כבשים. והכי פירוש דברייתא, אין מעווין נסקי יין דפרים ואילים בשל כבשים, ועדין של פרים בשל אילים. במה דברים אמורים? מתי אומרים שאין מעווין נסקי היין? בזמן שהסולת והשמן לפנינו, דלא הוקטר ונתערב. אבל אין כאן אלא יין שכבר הוקטר המנחה, מעווין לכתחילה. והיכה דלא הוקטר סוטן ושמנן, דשמין עלי במדיטין דאוקמינה דאחי כמר, מעווין יין אם כבר נתערב סוטן ושמנן. ואי לא, לא. אם מה? אם לא נתערב סוטן ושמנן ולא הוקטר שום דבר, לא מעווין את היין ביין. דיל מעטי לאווי סולת ושמן דברים ואילים לכתחילה וכעבר והקטירו. אנחנו נחזור לגמרא. הכבש הבא עם העומר, ראינו במשנה שלמרות שהעיסרון כפול שני עשרונים, מביאים רק לוג אחד של שמן. תנו רבנן, לפני שנתקדם רק נשים לב בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו מנחת העומר, אף הפי שכמות הסולת כפולה, לא כופלים שמנה ויינה. והנה הפסוק, תנו רבנן, ומנחתו שני עשרונים, לימד על כבש הבא עם העומר, שמנחתו, המנחה של אותו כבש, כפולה, היינו שני עשרונים. יחוק כשם שמנחתו כפולה, כך יינו כפול, תמוד לומר, ונזכור יין רביעית אהין, שלושה לוגים. יכול לא יהיה יינו כפול שאינו נבלל עם מנחתו, אבל יש מנו כפול, השמן יהיה כן כפול שנבלל עם מנחתו, תמוד לומר ונזכור כל נסחיו לא יהיו אלא רביעית, רביעית תהין, תהינו שלושה לוגים. מהי תלמודה? רשי בכתב יד מפרש את שאלה פה, ארבע שורות מהסוף, הוא כותב, מהי תלמודה? היי וניסקו, דחד משמע, היינו יין, כדכתי וניסקו יין, אבל שמן לא נפקה למיני, אז בסופו של דבר, אבל הברייתא אומרת שהכמות של שמן נלמד מי וניסקו, אז לכן, כפי שרשי מסביר, אם הוויניסקור הוא שייך ליין, איך זה מלמד גם על השמן? הגמרא ממשיכה, אמר רבי אלעזר, כתיב וניסקה וקרינן וניסקור. ובתורה זה כתוב עם ה', ואנחנו קוראים את זה כאילו כתוב עם ו'. אז מה נעשה עם הכתיב והקרי? כיצד? תשובה, נזכה דמנחה השמן הוא הנסה, הוא הנוזלים שמלווים את המנחה, את הסולת, כנזכור דיין. נזכור כוונה, נזכור של הכבש, שהוא יין. מה יין רביעי, רביעית העין, שלושה לוגים, אף שמנמי רביעית. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, דינו של רב יוחנן, אשם מצורע ששחטו שלא לשמו, טעון נסחים, שאם אי אתה אומר כן, פסלתו. הגמרא, אמר רב יוחנן, אשם מצורע ששחטו שלא לשמו. כמובן כל אחד מכיר בטח את המשנה הראשונה של מסכת זבחים בעניין אשם שלא לשמו. לפי החכמים הקורבן הזה הוא כשר, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. יש דעתו, אם אני לא טועה, של רבי אליעזר, שאשם הוא כמו חטאת שפסול שלא לשמו. אבל אנחנו כעת לומדים כפי השיטה הרווחת, שיטת החכמים, שהשם שלו לשמו הוא כשר, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. וכאן אנחנו נתמקד בהשם שמביא מצורע שנשחט שלו לשמו. בכל אופן הוא צריך נסחים, שאם אי אתה אומר כן, פסלתו. נסתכל קודם ברשי ממול, יש רשי קצת למטה, שורה שניים מלמטה, טעון נסחים, כמו שאם שחטו לשמן, ולאחי נקד אשם מצורע, דאילו אשם דאלמה, אם שחטו שלא לשמן, קרב ולא נסחים, כדמי עיקרה, כאילו אשם שאדם מביא, זה הקורבן שלא לא דרוש לו נסחים כבר מראש. כלומר אם נעשה כדת וכדין, אז גם אם נעשה שלא לשמו, אין צורך עכשיו להמציא דבר שגם במקור לא היה. אבל ממשיך רשי, אבל אשם מצורע דטעון נסחים, יצטריך למימר דחישכתו שלא לשמן, טעון נסחים. ממשיך רשי, שאם אתה שם אי אתה אומר כן דטעון נסחים, אלא יקיב ולא נסחים, פסלתו מלהיקרב על גבי המזבח. למה? דלמצורע לא חזי, שהרי נשחט שלא לשמו, זה לא מועיל לבעלים. ולעולה, להפוך את האשם לקורבן עולה לא חזי, שהרי לא ניתק לראיה. יש מושג שאשם שנפסל, נגיד שנפל בעומום, הוא הופך להיות עולה רק אם ביתים פסקו שאותו אשם עכשיו ניתן לרועה שיראה אותו בשדות עד שיפור בעומום. זה הכוונה ניתק לראיה. כאן זה לא קרה, אז הוא לא, ואם לא ניתק לראיה לראות עד שיפור בעומום, הוא לא הופך להיות עולה. ואין ראוי לנדבה דשם לא ראתי בנדבה, אבל נסחים עטו למזבח ואשם לכהנים, וצריך השם אחר להכשירו את המצורע. הוא צריך את הקורבן כדי לתארו מצרתו. אנחנו נחזור לגמרא. קושיה ארוכה. אנחנו אמרנו, נגיד וננסח את זה באופן כללי, שאם אתה לא מוסיף פריט לקורבן שנעשה שלא לשמו, בחוסר תוספת הזאת הקורבן יהיה פסול. אז על אותו תקן אנחנו מעלים קושיה ארוכה עם כמה דוגמאות. מה כפרה ומנה שבגדה אלא מעטה, כבש הבא עם העומר ששחטו שלא לשמו, תהי מנחתו כפולה. אז כאן יש לנו הכבש, אם הוא נשחט שלא לשמו, אז בכל אופן תגיד שצריכים להביא מנחה כפולה, שאם היא אתה אומר כן פסלתו, כמו שראינו מקודם, השם של שמו צריכים להתנהג איתו ביחס למנחה שלו כמו מקודם, כמו שאם לא היה בעיה של שמו, תגיד אותו דבר פה. ואנחנו יודעים שזה לא כן. זאת אומרת, כבש הבא עם האומר ששחת שמו, אנחנו יוצאים מהנחה שלא מכפילים את המנחה שמלווה אותו. ועוד קושיה, ותמיד של שחר ששחרתו שלא לשמו, יהי טעון שני גזירים בכהן אחד. שני גזירים הם שני גזרי עצים, אחרי שהכינו את המערכה של המזבח עם כל החומר בעירה, כל העצים שנצרכים לצורך בניית מערכה על המזבח, היה נקרא לזה קורבן מיוחד, קורבן עצים, דהיינו שני גזרי עצים שכהן אחד היה מביא אותם, בניגוד לתמיד שרבנו הבאים שאותם שני גזרים היו מובאים על ידי שני כהנים. אז אם יש לנו תמיד ששחר ששחטו אותו שלא לשמו, אז תגיד שצריכים בכל אופן שני גזרי עצים בכהן אחד, שאם יתו אומר כן פסרתו. עוד קושיה, ותמיד שבין הרביים ששחרתו שלא לשמו, יהי טעון שני גזירים בשני כהנים, שאם אתה אומר כן פסרתו. אז הגמרא עונה בתשובה או גישה ראשונה, אין הכי נמי, כן, כל מה שאמרת, כל הקושיות האלו צריכים לומר שנכון. אם לא, למרות שנעשתה שלא לשמוע, אם לא התייחסת אליהם כבראשונה, פסרתו. ואז אם כך, אז למה רבי יוחנן הזכיר רק את הדוגמה של אשם מצורע? אז על זה אביי בא ואומר, אלא אמר אביי, חדה מיניו נקט. רבי יוחנן בחר בדוגמה אחת מתוך רשימה של דברים שבאמת דומים. רב החולק, רב אמר בשלמה אנח עולות נינו, ולכן אין צורך להתייחס להם כשמובאים שלא לשמור כדינם הראשון. ממשיך הגמרא בדף צדי עמוד א', אי לא חזו לעולת חובה, קרבי לעולת נדבה. אין בעיה מצידנו להסתכל על הקורבנות אלו, אם מדובר בתמיד של שחר, או הכבש הבא עם העומר, או התמיד של בין הארבעים, אם נתייחס אליהם לא כמו בראשונה, בכל אופן אנחנו נוכל להסתכל עליהם כקורבן נדבה. אלא אחר, כשאנחנו מדברים על אשם מצורע, היא לא מוקמת לי במילתי, אם אתה לא תתייחס אליו למרות שנעשה שלא לשמע כבראשונה, אשם נדבה מי עיקה? אין אפשרות להסתכל עליו כאילו זה קורבן נדבה, כי לא מביאים אשם בנדבה. שוב פעם, בניגוד לקורבן עולה, שזה היה התמיד של שחר, התמיד של בין הבאים, שכן אפשר להסתכל על עולה כנדבה, אי אפשר לעשות אותו דבר ביחס לאשם. אז לכן, אם לא נתייחס אליו כעת כבראשונה, פסלתו. ורשי, אנחנו קראנו יחד את רשי לפני כן, למה פסלתו, והוא מנע את כל הסיבות. תניה קבתי דרבי יוחנן, אשם מצורע ששחרתו שלו לשמור, או שלא נתן מדמו על גבי בעונות, הבעונות של המצורע, הרי זו עולה לגבי מזבח וטעון נסחים, וצריך אשם אחר להתירו, להתירו למצורע. עד כאן שיעורנו להיום.